שלום, ברוכים הבאים לקבינט, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. אני איתי ברון, סגן ראש המכון, ואיתי עמוס ידלין, ראש המכון. ואנחנו הולכים לדבר על צוק איתן במלאת 5 שנים למבצע. צוק איתן הוא השלישי בסדרת מבצעים ישראלים בעזה, אחרי עופרת יצוקה בסוף 2008, תחילת 2009, עמוד ענן ב-2012, וצוק איתן שבאופן רשמי התחיל ב-8 ביולי ונמשך 51 יום עד ה-26 באוגוסט לקראת 5 שנים למבצע. חשבנו שנכון לדבר גם על הלקחים מהמבצע בפרספקטיבה של 5 שנים, גם קצת על הזמן שעבר ובעיקר אולי על העת הנוכחית והצפי לעתיד גם על רקע הימים האלו. אז מה בעצם אפשר ללמוד מצוק איתן ומהתוצאות שלו כשמסתכלים עליו מפרספקטיבה של 5 שנים?
שבועיים לתוך המבצע הגדרתי שבין ישראל לחמאס נוצר תיקו אסטרטגי אסימטרי. ישראל פגעה בחמאס אמנם הרבה יותר קשה מה שהחמאס פגע בישראל, אבל לא מדובר פה במשחק כדורסל שבו סופרים את ההרוגים או את הבתים ההרוסים, אלא לשני הצדדים היו יעדים אסטרטגיים, ושניהם במידה מסוימת השיגו חלק מהם, ולא הצליחו להשיג חלק אחר. כיוון שאנחנו שייכים לצד הישראלי, אנחנו מסתכלים מה היו היעדים שקבעה הממשלה למבצע שהיא לא יזמה אותו, היא נגררה אליו. אבל הממשלה קבעה יעד של החזרת השקט לדרום, שיקום ההרתעה ופגיעה קשה בחמאס. תוך כדי המבצע נוספו שני יעדים נוספים, פירוז הרצועה, והשמדת המנהרות. כמובן שבשני היעדים האלו מדינת ישראל לא עמדה. אבל גם ביעדים הצנועים מאוד של החזרת השקט, שיקום ההרתעה ופגיעה קשה בחמאס, שאגב קשורים זה בזה, אם יש פגיעה קשה מאוד בחמאס, כנראה יחזור השקט ותחזור ההרתעה. היום 5 שנים מאוחר יותר, אנחנו רואים שהחמאס היה מורתע 3.5 שנים, זהו גם מספר שמתאים לתיקו. במלחמת לבנון השנייה אנחנו כבר 13 שנה עם הרתעה, והחמאס חזר לעצמו ושיקם את היכולות שלו, ובמיוחד הזרוע הצבאית שלו לא נפגעה קשה. כשאני מסתכל אחורה על המבצע, אני חושב שאבי אבות התומעה במבצע הזה הייתה אותה הנחה שישראל צריכה לשמר את החמאס ככתובת. כשאתה משמר את האויב שלך ככתובת, הסיכוי לפגוע בו פגיעה מספיק חזקה כדי שתחזיר את השקט, תשקם את ההרתעה ותמנע את ההתעצמות בהמשך, הסיכוי להשיג את זה הוא כמעט לא קיים. אני חושב שאת ההנחה הזאת, ואם אנחנו מסתכלים איתי גם קדימה, את ההנחה הזאת צריך לשחרר. אם החמאס ייפול, אנחנו לא צריכים להצטער על זה. אני לא חושב שהוא ייפול, גם אם נפגע בו הרבה יותר קשה. השבוע האחרון של צוק איתן מוכיח איך צריך להתחיל מערכה. בתים גבוהים בעזה, מפקדות של חמאס, סיכול ממוקד על מפקדי חטיבות, לא לחשוש שהחמאס יתמוטט. החמאס בנה בעזה מערכת צבאית נתמכת על ידי איראן, שיש לה רשת מנהרות, יש לה רקטות, עכשיו ארוכות טווח שמגיעות למרכז הארץ, יש לה רקטות כבדות, יש לה גדודים שיכולים לחצות את הגבול. אין שום משטר סלפי או דאשי שיהיה לו את היכולות הצבאיות של החמאס, הוא לא יתמך מבחוץ כספית, ולכן ההנחה הזאת היא הנחה מופרכת וצריך להיפטר ממנה, להיפרד ממנה.
לא כל כך ברור מה ההנחה המופרכת. האם ההנחה המופרכת היא שצריך לשמר את שלטון החמאס, או ההנחה המופרכת היא שגם אם נקה בחמאס יותר חזק, שלטונו יישמר, והעניין הזה הוא טוב לנו?
אני חושב ששני הדברים באים ביחד. אני אומר, גם אלה שמאמינים שחמאס מוחלש ומורתע זה יעד טוב, לא עשו מספיק בשביל שחמאס יהיה מוחלש ומורתע, בגלל שהם רצו לשמור עליו. אני אומר, אני מוכן לקבל את השגיאה, שהיקטי בחמאס כל כך חזק, שהוא לא נשאר מוחלש, אלא הוא התמוטט. אני לא רואה את האלטרנטיבה לחמאס כבעייתית לביטחון ישראל, יותר ממה שבנה חמאס ברצועת עזה. הזכרת שלושה מבצעים. באף אחד מהמבצעים לא שמנו ביעדים מניעת התעצמות עתידית. לא הגענו להסדרים והסכמים שמטפלים בעובדה שלא יהיו הברחות, שלא תהיה התעצמות. לא הרשינו לעצמנו לפעול באותה תקופה של שקט כנגד התעצמות החמאס. ולכן אנחנו מקבלים מסבב לסבב חמאס שהוא חזק יותר, שהוא בעייתי יותר, שמכריח אותנו ללכת למקומות שאולי לא היינו רוצים ללכת אליהם, אם היינו מקים את החמאס הרבה יותר קשה, ומביאים בסוף הסכם, וזה אחת הביקורות על צוק איתן, שהמאמץ הצבאי, שגם מי שחושב שהוא מוצלח, לא ידע לתרגם אותו להסכם יותר רחב, מדיני, ביטחוני, כלכלי, אל מול החמאס, שיבטיח שהסיבוב הבא יהיה הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו הגענו אליו אחרי 3.5 שנים.
אבל יכול להיות שמה שאתה מתאר זה את הבעיה שאני חושב שאולי הכי יסודית בהקשר של יחסינו עם עזה, וזה את עומס היעדים, את ריבוי האינטרסים שלנו, את ריבוי היעדים שלנו בעזה. אבל לפני זה, אחרי זה גילוי נאות קטן, הייתי ראש חטיבת המחקר באמן בתקופת המבצע, בתקופת צוק איתן, אני רוצה רגע לדבר על הדברים שאמרת עד עכשיו. אני חושב ששני הצדדים למדו מצוק איתן לקחים דומים. אחד, כמו שאמרת בהתחלה, אף אחד משני הצדדים לא יזם מצוק איתן. אתה קראת לזה, נגררנו לצוק איתן, הידרדרנו לצוק איתן. חמאס לא רצתה את צוק איתן, אנחנו לא רצינו את צוק איתן, אבל שני הצדדים נקלעו לדינמיקה של הסלמה. בתוך הדינמיקה הזאת, אגב, שני הצדדים, לפי דעתי, קיבלו החלטות סבירות. היה יחסית קל, בגלל המורכבות הפוליטית בשני הצדדים, להיכנס למבצע, היה קשה מאוד להפסיק אותו, וזה נמשך 51 יום. אז לקח אחד ששני הצדדים למדו, זה את האפשרות להידרדרות מהירה לאירוע כדוגמת צוק איתן. הלקח השני שהצדדים למדו, ופה אני חושב, לא לגמרי אחרת ממך, אבל אולי קצת אחרת ממך, זה את האפקטיביות של הפגיעה הקשה הישראלית. אני חושב שהלקח האמיתי מצוק איתן, שמבצעים מהסוג שניהלנו בצוק איתן, משיגים הרתעה. כלומר, הרעיון הזה שישראל, צהל, פיתחו, הרעיון של פגיעה קשה באויב, גם כאשר הוא מסתתר ונכנס לתת הקרקע, גם כאשר הוא נכנס לאוכלוסייה האזרחית, היכולת לפגוע בו באופן קשה, שהודגמה גם במלחמת לבנון השנייה, שאגב, גם בסיומה לא סיכמנו איזשהו הסכם על מניעת התעצמות, או לפחות לא כזה שהיה אפקטיבי, אז הרעיון הזה של הפגיעה הקשה בסוף עובד. עכשיו, משך הזמן שלו הוא מוגבל, ופה צריך להבחין בין הנסיבות של עזה לנסיבות של הצפון. המשך הזמן מוגבל, הוא קשור בעיניי במכלול שלם של תנאים, גורמים, נסיבות, ובאמת, במרץ 2018, חמאס כבר לא הייתה לגמרי מורתעת, ועדיין אני מוכרח לציין שהפרספקטיבה שלי שונה משלך, גם כשמסתכלים על תקופת הזמן של השנה וחצי האחרונות, על התקופה מאז מרץ 2018, שמהלכה באמת היו סבבים, וכבר היו הסלמות שבהן היה ירי יחסית מסיבי של רקטות לשטחנו, גם אז, לדעתי, שני הצדדים, ובעיקר חמאס, אבל גם אנחנו, ניהלו את הפעלת הכוח שלהם באופן שלא יביא להסלמה רבתי בגלל הלקח שהם למדו על ההידרדרות המהירה לאימות. אולי דבר אחרון לפני שנמשיך. אני חושב שהביקורתיות כלפי הפעלת הכוח בצוק איתן, ואני חושב שביקורת דומה הושמעה גם כלפי המבצעים האחרים בעזה, וביקורת דומה הושמעה גם כלפי מלחמת לבנון השנייה, היא נובעת במובנים רבים מפערי ציפיות שיש גם לציבור הרחב, גם לקהילת המומחים, ואגב, גם למקבלי ההחלטות, כאשר הם רואים את האופן שבו מתנהלים המבצעים האלה, ומשווים אותם לאיזה רעיון על מלחמה מושלמת, פחות או יותר כדוגמת ששת הימים, קצרה במשכה, מעטה בעבדותיה, וברורה וחד משמעית בתוצאותיה. אלו לא המלחמות של היום, אלו לא המבצעים של היום, ובמובן הזה צוק איתן היה דוגמה למבצעים מהסוג של היום.
אין ספק שזה לא מלחמת ששת הימים. אם כי במלחמת ששת הימים, כמות הנפגעים הייתה גדולה מאוד. חיל האוויר איבד 19 מטוסים במטס הראשון. אבל שאתה מודד את זה, א' מול ההישג בית מול המחיר שמוגבר היום על ידי העובדה שכל עבדה מגיעה לכל בית בישראל, דרך הטלוויזיה והרשתות החברתיות. אין ספק שכאשר אתה משלם מחיר ולא משיג הישגים, מתחילה להיווצר הרגשה של חמיצות ושל ביקורת מאוד קשה. עכשיו, אני מכיר היטב את הארגונים שעומדים מולנו. אלו ארגונים היברידים, הם לא רק ארגוני טרור, הם ארגונים שהיום הולכים והופכים לארגונים צבאיים. לחיזבאללה יש יותר טילים בליסטיים של הצרפתים ולבריטים. הארגונים האלה יש להם כוחות קומנדו, יש להם מטוסים בלתי מאוישים, ולכן התירוץ הזה שאנחנו נלחמים בארגוני טרור וזה אחר, יש לו מקום שצריך לעצור אותו. ולראות כיצד, למרות שהארגונים האלה אינם שומרים את כללי המלחמה, נלחמים הרבה פעמים בלי מדים, מתוך סביבה אזרחית, משתמשים באזרחים כמגן חי, למרות זאת, אנחנו יכולים להפעיל את הכוח בצורה שתקצר את המערכה, ובמיוחד שתגווה מהחמאס הצבאי מחירים גבוהים. זאת הביקורת העיקרית שלי על צוק איתה. מי שמציג את הברירה שעומדת בפנינו, בין כיבוש מוחלט של עזה, ואז לשוב ולשלוט בשני מיליון פלסטינים, ולהקים מחדש את הממשל הצבאי, אני מסכים, זה יעד לא טוב. לבין לא לעשות כמעט דבר, כי אתה משותק, כי אתה נלחם בארגון טרור שמתחבא אחרי אזרחים, אני חושב שלחמאס היום ברצועת עזה, אחרי 10 שנות שלטון, 12 שנות שלטון, יש הרבה מרכזי כובד שניתן לפגוע בהם. וצריך לעצב את מה שאני קורא, האסטרטגיה השלישית. לא כיבוש, ולא רק ירי מהאוויר מנגד, למרות שגם הוא יכול להיות מאוד יעיל, אם המודיעין מאוד יעיל. ושאלת המודיעין פה היא שאלה קריטית. אם יש לך מודיעין טוב, אתה יכול לפגוע היטב בראשי הארגונים שלא נפגעו כמעט, אתה יכול לבצע פעולות פשיטה לתוך רצועת עזה, ואתה יכול לפגוע בחמאס הצבאי שמסתתר מתחת לאדמה, במקומות שהוא מסתתר מבחינה מסוימת, זה אפילו פגיעה שיכולה להיות הרבה יותר אנושה.
אי אפשר להתווכח עם השאיפה והרצון להיות יותר אפקטיביים, ואני מניח שזה מה שיש לרמטכ"ל אביב כוכבי, כאשר הוא מדבר על החיבור הזה בין הקטלניות לניצחון. אבל אני רוצה להגיד לך את השקפתי לגבי האופן שבו הצד השני מבין את התוצאות של הפעלת הכוח שלנו. אנחנו, אתה צודק, מאוד ביקורתיים כלפי האופן שבו אנחנו מפעילים את הכוח. היינו ביקורתיים במלחמת לבנון השנייה, והיינו ביקורתיים בצוק איתן, והיינו ביקורתיים גם במבצעים אחרים. אני חושב שהצד השני חווה את זה אחרת לגמרי מאיך שאתה מתאר את זה. אני חושב שמה שחיזבאללה חווה במלחמת לבנון השנייה, כאשר אנחנו באימות הפעלנו את הכוח שלנו, ואני חושב שמה שחמאס חווה בצוק איתן, היו מכות קשות מאוד. נכון שאפשר להגיע לאפקטיביות גבוהה יותר, וכנראה אפשר לפגוע יותר באנשים שעומדים בראשי הארגונים האלה, אבל בסוף, כאשר מדינת ישראל, אני חושב שזה הלקח האמיתי שלהם, זה מה שמביא, זה אחד הגורמים, זה לא הגורם היחיד, אבל אני חושב שזה אחד הגורמים העיקריים שמביא ל-13 שנים של שקט או כבר יותר בלבנון, ואני חושב שזה הגורם העיקרי שהביא ל-3 שנים של שקט כמעט מוחלט למול עזה, ולשנה וחצי של הסלמות, אבל יחסית מבוקרות. וזה התחושה שלהם, שהמכה שהם קיבלו הייתה מכה קשה מאוד. לגבי החמאס, אני אגב יותר קיצוני כנראה מרוב אלה שמתבוננים במציאות הזאת, ואני חושב שהמכה הזאת הבהירה במובנים רבים לחמאס את חוסר התוחלת בעשייה הצבאית. זה מופיע ברעיון של סינואר, זה מופיע שבאופן שבו חמאס מפעילה את כוחה במהלך השלוש שנים שהיו אחרי צוק איתן ובזמן שעבר מאז. הנסיבות הן שונות, המצב בעזה קשה, לחמאס יש אינטרס ברור להגיע לאיזושהי הסדרה שתאפשר לה הקלות כלכליות בעיקרן, ולכן הם מנסים למשוך את תשומת הלב, להמחיש לישראל את מחיר הסטטוס קוו, ולעשות כל מה שהם יכולים כדי שתשומת הלב תופנה לשם והמחיר הזה יומחש. אבל אי אפשר להתעלם מזה שלחמאס יש הרבה יותר מבלונים ואמצעים אחרים שאותם היא שולחת בה, ולשלוח מפגינים לגדר, והיא עושה את זה בגלל ההרתעה שבעיניי חלקה, או בגלל ההבנה לגבי המחיר האפשרי של אימות, וההבנה הזאת נוצרה שם בתקופה של צוק איתן.
אין לי ויכוח איתך איתי שמי שאומר שאין הרתעה בכלל, אינו מבין את שתי הרמות של ההרתעה. ההרתעה ברמה האסטרטגית קיימת, חמאס אינו רוצה עוד מלחמה בהיקף מלא, הוא מבין את יחסי הכוחות, הוא מבין מה יקרה בעזה. השחיקה שקיימת, קיימת בהרתעה מפעילויות במרחב שהוא מתחת לסף שבו הם מעריכים שישראל תצא למערכה. וזה הבלונים, וזה השריפות, ואחרי הבלונים עם האש, יש בלונים עם חומר נפץ, וזה ההפגנות המאוד אלימות, כולל פריצות הגדר. אין ספק שההרתעה ברמה הזאת של שקט, תמורת שקט, פה היא נשחקה, ואנחנו נצטרך במוקדם או במאוחר, אחרי הבחירות, כנראה ללכת למערכה נוספת. החמאס בהחלט גמר את 2014, וזה הישג חשוב של צוק איתן, ששתי הזרועות האסטרטגיות המרכזיות שלו, הצבאיות, רקטות ומנהרות, רקטות מחד ומנהרות מאידך, שתיהן יש לישראל תשובה בכלל לא רעה, שמנטרלת אותן. כיפת ברזל מצד אחד, ואותו מבצע כנגד המנהרות מצד שני. עם זאת, 5 שנים זה תקופת זמן מספיקה, כדי שחמאס יבנה מחדש יכולות, גם רקטיות, וגם ראינו את האופן שבו הוא מתפעל מתחים של רקטות, כדי לחדור את כיפת ברזל, וגם מנהרות נוספות שהתגלו מאז צוק איתן. ולכן חמאס לא ויתר על המהלך הצבאי, ואני מאוד מציע שאנחנו לא נוותר על תפיסת הביטחון הבסיסית של ישראל. עם כל ההבדלים שישנם בין אימות מול מדינה לאימות מול ארגון טרור שהשתלט על טריטוריה, והוא חצי מדינתי, בתפיסת הביטחון המסורתית של ישראל, אנחנו מדברים על מערכה קצרה, על הכרעה ברורה, על העברת המלחמה לשטח אויב, על העובדה ש... אנחנו מנסים לפעול בעקרונות שהם לא תמיד ישימים, אבל הם צריכים להיות מול עינינו תמיד. בעקרונות של יוזמה, התקפיות, תחבולה, ריכוז מאמץ, להבין מה מוציא את האויב משיווי משקלו, והדברים האלה להחתי בצוק איתן היו פחות מול עיני מי שיפעיל את הכוח.
אז אולי...
אני מסכים איתך, ואני רוצה ללכת קדימה עכשיו, שהחמאס מחפש הסדרה. אבל... התנאים של החמאס להסדרה הם כנראה בלתי קבילים על מדינת ישראל. לכן אנחנו לא מגיעים להסדרה.
רגע, אז אנחנו כנראה מסכימים על שני דברים. אחד, שלעזה אין פתרון פשוט, ולכן בואו נסתכל רגע על העתיד, גם בהקשר הצבאי, ואולי גם בהקשר של מרכיבי ההסדרה. הדבר השני שאני רוצה להעיר, אנחנו מדברים פה המון על חמאס, אבל... צוק איתן בסוף קרה בין השאר בגלל ריבוי הגיונות בעזה, והבעיות הבסיסיות של עזה, כפי שהיו ביוני וביולי 2014, הן עדיין קיימות, והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, וסוררים אחרים, כפי שאנחנו רואים גם בימים האלה, מאתגרים את חמאס, ובהחלט עלולים להביא את חמאס, גם אם הוא לא רוצה, לסוג של אימות עם ישראל. חמאס מתאפיין בזה שהוא לא רוצה את האימות, אבל כשההסלמה מתחילה, הוא צריך להצטרף אליה, וכנראה בכל הכוח, כי גם הוא מבין איך מפעילים כוח צבאי. אמרתי קודם, אני חושב ששווה אולי להגיד את זה בתחילת הדיון, לישראל יש ריבול יעדים למול הזירה העזתית.
יש בהם מתחים.
ויש בהם מתחים, אז אולי עכשיו ננסה להגדיר לאימות עתידי, מהם יעדים ריאליים. אנחנו רוצים לשמור על השקט. אנחנו רוצים להימנע מהסלמה, זה במצב הנוכחי. אנחנו רוצים, אמרת, למנוע התעצמות. אנחנו רוצים לייצב את המצב הפנימי. אנחנו רוצים לעשות את כל זה מבלי להחליש את הרשות הפלסטינית, ואנחנו רוצים מבלי לערער את איוש. איך משיגים את כל העניין הזה, או באמצעות מהלך של הסדרה, או באמצעות מהלך צבאי, אם יחפה כנראה על שני הצדדים?
כל מהלך צבאי צריך להוביל בסוף לאיזושהי הסדרה מדינית, או פורמלית או לא פורמלית. ואחת הביקורות על צוק איתן היא שבניגוד למלחמת לבנון השנייה, הוא לא הסתיים. בהסדרה מדינית כלשהי. ישראל יכלה לקבל החלטת מועצת ביטחון, והחליטה מסיבותיה שלה, שלא הוסברו אף פעם, לא לעשות את זה. אני חושב שהפרמטרים להסדרה עם חמאס היום הם בעייתיים, ולכן זה מחזק אותי בהרגשה שאנחנו לקראת סיבוב נוסף. החמאס מבקש דברים שישראל לא יכולה לתת אותם, הוא גם לא מוכן לדון על גופות החיילים ועל האזרחים שבידיו, ולכן הסיכוי שנגיע להסדרה הוא נמוך. אבל אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שמהלך צבאי, מהלך מדיני, מהלך כלכלי, מהלך הומניטרי, כולם קשורים אחד בשני. דיברת על העובדה שישראל לא רוצה להחליש את הרשות הפלסטינית, אני לא בטוח. אני חושב שהמדיניות הבלתי מוצהרת של ישראל היא פיצול בזירה הפלסטינית, שתי רשויות מאוד חלשות, אחת רשות טרור בעזה, והשנייה רשות תומכת טרור בראיית ממשלת ישראל ברמאללה, על ידי התשלומים לטרוריסטים ולמשפחתיהם, ובעצם אותה מדיניות בידול שעוצבה בשנים שאני הייתי ראש אמ"ן, שאמרה בוא נעודד את הרשות הפלסטינית שמגנה טרור, שרוצה להגיע, אם כי קשה גם שם, להסדר מדיני עם ישראל, ומי שתומך בטרור ימצא את עצמו במצב קשה, כמו שעזה נמצאת. אבל היום אין מדיניות כוללת שמנסה לעודד את הגישה המדינית והמתנגדת לטרור ברשות הפלסטינית, וזאת אחת הבעיות, כי היום בעצם מי שמפריע להסדרה יותר מהרצון של מדינת ישראל, או האי יכולת של מדינת ישראל לתת לחמאס דרישות בלתי קבילות, זה העובדה שאבו מאזן לא עוזר להסדרה. הוא זה שהיום פוגע קשות בהעברת כספים לחמאס, או לא מצליח להגיע עם החמאס לשום הסדרה שתאפשר איזושהי ראייה כוללת בזירה הפלסטינית.
אחרי שככה, לפחות מהדברים שלך, חמאס משתקפת באיזה מין סוג של עוצמה למולנו, אז אני רוצה להגיד שני דברים ואולי להכניס לפרופורציות, לפחות בניתוח שלי. אחד, אני חושב שלא יכול להיות ויכוח שחמאס במשבר עמוק. היא נמצאת בסבך הזהויות שלה, והיא מבינה היום עד כמה קשה לשמר את רוח ההתנגדות שעדיין קיימת בארגון הזה, בוודאי עם האחריות השלטונית שהיא קיבלה על עצמה, בין במודע ובין באיזושהי דרך של התפתחות. אני חושב שאם זוכרים את שני, וגם ההנחה אגב שלך, שאני חושב שרבים שותפים לה, כנראה גם בתוך מערכת הביטחון, שחמאס צובר כוח ממבצע למבצע. אני חושב זה היה נכון מאופרת יצוקה לעמוד ענן, זה היה נכון מאוד בין עמוד ענן לצוק איתן, ואני חושב שמותר לנו להטיל ספק בשאלת ההתעצמות האינסופית הזאת של חמאס אחרי המבצע. בסוף חמאס בוודאי שיקם חלק מהיכולות שלו, ועדיין אני חושב שכמו שאתה אמרת, מרכיבים משמעותיים שלו נלקחו ממנו. אגב, גם המינור ההתקפי כנראה הולך ונלקח ממנו גם על ידי החשיפות המודיעיניות וגם על ידי הפעילויות האחרות שלנו. אני חושב שהלקחים בשני הצדדים של האימות האחרון עדיין חזקים. ולכן אני חושב ששני הצדדים ינסו להימנע מאימות. ועדיין אני מסכים איתך שהנסיבות עלולות להביא אותנו לאימות כזה. שוב, גם המערכות הפוליטיות בשני הצדדים לא מסוגלות כנראה לגמרי להימנע מאימות כזה לנוכח המתיחויות אצלהם. אני חושב, בניגוד לך, שהשאיפה הישראלית למלחמה קצרה, כמובן שעדיין קיימת, והיא הציווי העליון שלאורו צריך להפעיל את הכוח הצבאי. הניסיון מלמד אותנו שיש קושי, למול סוג היריבים האלה, יש קושי להשיג הכרעה בוודאי ברורה וחד משמעית. יש גם קושי להשיג הכרעה בזמן קצר. צריך לשאוף לזה, אבל אני הייתי מחייל ציפיות. מתי שצריך גם להסביר לציבור שהיכולת להשיג את ההכרעה הקצרה הזאת, או את סיום האימות הקצר הזה, היא יכולת בעייתית מאוד. גם כאשר, אגב, מפעילים מאוד את הכוח. הלקח החיובי, מפעילים את הכוח בעוצמה גדולה. הלקח החיובי מצוק איתן, אני חושב, הוא שבסוף אנחנו היינו חזקים יותר. הממשלה מסיבותיה שלה החליטה שהיא תסיים את האימות הזה בלי שום הישגים לחמאס, ובסוף חמאס היה צריך להודיע שהוא מסיים את המבצע הזה בלי שום הישגים. זה לקח משמעותי ביותר שאני חושב צריך לשמש כמורה דרך גם לאימות הבא.
אני ממש מסכים איתך שהחמאס איננו האויב הראשי והחזק והעיקרי של מדינת ישראל. האויב העיקרי של מדינת ישראל הוא איראן, תוכניתה הגרעינית, הערכותה בסוריה, בלבנון, חיזבאללה הוא אויב מר שני, אבל דווקא בגלל שהחמאס הוא האויב החלש ביותר שלנו, אסור לנו להתפס באופן שבו נתפסנו לפני 5 שנים, ככאלה שמתקשים להשיג את ההישג שהם מעוניינים בו, בזמן שהם מעוניינים בו, ובאופן המוחץ שכל מי שמסתכל עלינו מצפון, מביירות, מדמשק ומטהרן, מבין שמדינת ישראל, כשיש לה את האיום הלא חזק הזה, כמו שאתה מגדיר אותו, יודעת לסיים אותו במהירות. כי אותה, ובזה אני אסיים, אותה פריבילגיה שהייתה לנו, להילחם בחזית אחת, אם זה בעצם מאז מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, 3 סבבים בעזה, לא בהכרח תהיה המקרה בפעם הבאה. ומדינת ישראל צריכה לדעת להתמודד עם איום כמו החמאס באופן הרבה יותר מרשים מה שעשתה זאת לפני 5 שנים.
אני אנצל את דברי הסיום בשביל להגיד, אמרת שכנראה לא נסכים, גם במבחן הזמן שעבר, 5 השנים שעברו מאז צוק איתן, ולנוכח הביקורת שלנו יש על הפעלת הכוח שלנו, אני לא חושב שמישהו מסביב שיסתכל על צוק איתן, זה הכניס לו לראש רעיונות שהביאו אותו במהלך 5 השנים האחרונות לעשות למדינת ישראל משהו משמעותי. להפך, אני חושב שהאופן שבו הסתיים המבצע הזה דווקא חיזק את ההבנה על האופן שבו ישראל מפעילה את הכוח ועל כך שלא נכון להסתבך עם ישראל בעימותים צבאיים. תודה רבה, ואני מניח שהעתיד עוד יזמן לנו לדבר על עזה לא מעט.